רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
תוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל. תוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול. היום יום שישי, ראש חודש אלול, א' באלול תשפ"ג, ה-18 בחודש אוגוסט שנת 2023. כאן עמוס צוריאל איתכם בעוד תוכנית לך דודי לקראת שבת עד השעה 12 בצהריים. בתוכנית היום שיחה על פרשת השבוע שנקרא בשבת זאת פרשת שופטים עם כבוד הרב סגן אלוף אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. וכבוד הרב ידבר על נושא של קשור לפרשת השבוע, והנושא הוא תכף, הנושא שכבוד הרב ידבר עליו זה שופטים ושוטרים, תיתן לך, מה מקומה של מערכת המשפט על פי התורה ומה היחס בינה לבין הסמכות השלטונית. בהמשך אנחנו נדבר על פינת לשון רגע של עברית, על הביטוי העת והדיו מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, ופינה נוספת חיים עם ערך בהגשת כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, מרצה ליהדות ומורשת ישראל, שידבר האם זה מוסרי לאכול בשר. לאחר השיחה נשמיע את הפיקוד מתוך הסליחות, אדון הסליחות, א' באלול, ראש חודש אלול, מתחילים סליחות. נעלה לשיחה גם את כבוד הרב הלל מייזלס, רב מחנך בישיבת בני עקיבא ביישוב אלי בשומרון ורב קהילת אוהל אפרים באריאל. הוא ידבר על ענייני מוסר ודרך ארץ מתוך פרקי אבות. יהיה מעניין, האזנה נעימה.
לך דודי לקראת קלה, תנה שבת תקבלה.
לך דודי לקראת קלה, תנה
זכור בדיבורך השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה יחמול עלייך חמלה
שלום לכבוד הרב סגן אלוף אהרון בדיחי רב העיר אבן יהודה ומלא מקום רב העיר באריאל שלום כבוד הרב
שלום יום שישי נפלא לך ולכל המאזינים
כבוד הרב אנחנו נשוחח על פרשת שופטים הפרשה החמישית בחומש דברים והפרשה מתחילה בפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך ושבטו את העם משפט צדק לא תתה משפט לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך כבוד הרב אנחנו נתחיל בשאלה על הפסוק הראשון שופטים ושוטרים תיתן לך מה מקומה כבוד הרב של מערכת המשפט על פי התורה ומה היחס בינה לבין הסמכות השלטונית בבקשה כבוד הרב
אז נכון מאוד, הפרשה שלנו פרשה חשובה, פותחת בציווי חשוב של מינוי שופטים ושוטרים בכל שעריך. אז קודם כל צריך לדעת...
סליחה כבוד הרב, שומעים חלש, אם אפשר להגביר קצת את הכל.
רגע, עכשיו שומעים יותר טוב?
כן, עכשיו שומעים יותר טוב, טוב יותר.
אם כן, הפרשה שלנו אכן פותחת באחת המצוות החשובות ביותר בתורה, בוודאי במובן החברתי והלאומי, של מינוי... מערכת שיפוט, מערכת שפיטה שמורכבת, כפי שהפסוק הראשון אומר, שופטים ושוטרים אומר רשי, שופטים אלו הדיינים הפוסקים את הדין ושוטרים הרודים בעם אחר מצוותם כלומר שהמינוי הזה או הציווי הזה על מינוי מערכת שיפוט היא כוללת בתוכה גם את השופטים שאלו הדיינים היושבים בדין, אבל לא פחות מכך ומשולם בזה גם מערכת רדיעה, גם מערכת עקיפה. דהיינו, אותם שוטרים שדואגים שפסקי הדין אכן יכובדו, כי גם אם יש פסקי דין והשופטים שופטי צדק, עדיין זה לא אומר שהדינים שלהם יעקפו כמו שצריך. וכדי שמערכת השיפוט תבוא לידי מימוש, צריך גם מערכת עקיפה טובה וחזקה. וזה נכלל בכלל מינוי המצווה למנות את הדיינים. וכמו שפתחתי ואמרתי, מצוות מינוי הדיינים היא מצווה חשובה מאוד, מפני שמערכת משפט חזקה, יציבה וישרה, היא, כפי שאומר לנו בהמשך הפסוק, למען תצדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. ואמרו חכמים, כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם. יש כאן גם ממד פרקטי, מעשי, וגם ממד רוחני. כלומר, כשיש מערכת משפט, כמו שאמרנו, חזקה, חסונה ויציבה, ולא פחות מכן ישרה, אז המערכת החברתית היא יציבה, מאוזנת ורגועה, וכשהיא כזו, היא יכולה לשבת על ארץ ישראל בנחת. אבל חלילה, כששורש הבעיה מתחיל מבית המשפט, אז החריטה מישורנה. העם איננו יציב, איננו מאוזן, וזה פתח לאנרכיה ולחורבן, ולבסוף גם גלות מארץ ישראל.
כן.
אז זאת מערכת המשפט, אבל השאלה הנשאלת היא, מה היחס בין מערכת המשפט הזאת? האם מערכת המשפט הזאת, עם כל חשיבותה ויסודיותה והביטחון שהיא נותנת לחברה ולאומה, האם הסמכויות שלה הן סמכויות העל? אנחנו מוצאים בתורה עוד ציווי אחד, והוא שום תשים עליך מלך. אומרים חכמים, מה זה שום תשים עליך מלך? שתהיה יראתו על פניך. כלומר, יש לנו מצווה מיוחדת למנות שלטון בעם ישראל. אם זה בדיוק מלך או צורה שלטונית אחרת, זו עוד שאלה. אבל אין שום ספק שכוונת הציווי, כפי שפרשו חכמים, שלטון כזה שתהה אמתו עליך. והביטוי הזה אחר כך הולך ומתפרט בסמכויותיו ובדיניו של המלך. מלך הוא, חכמים אומרים, הרמב״ם כך קורא לו, המלך הוא ליבן של ישראל. המלך הוא אחראי על הסדר. המלך הוא אחראי, כמו שהוא אחראי על הביטחון החיצוני, על מלחמות ישראל מול אויבים חיצוניים, לא פחות מכך הוא גם אחראי על הסדר הפנימי בעם ישראל. ולכן יש לו סמכות לגבות, לשים מיסים על העם, לקחת מן העם אנשים ונשים למערכת שהוא מנהל, לארמון שלו וכו' וכו'. והסמכויות שנותנת התורה ונותנת ההלכה למלך הן סמכויות שנראות כסמכויות הרבה יותר חריפות, הרבה יותר חזקות מאשר מערכת המשפט. אני אתן דוגמה או שתיים קטנות. בית דין, כדי לפסוק פסק דין, הוא חייב לעמוד בדיני ראיות מדוקדקים ביותר. כדי להעמיד או כדי לפסוק דין על אדם כרוצח למשל, אנחנו חייבים עדים כשרים, הם עוברים בדיקות וחקירות, ועד כדי כך הדבר חמור, עד שחזל אמרו שבית דין שהייתה הורגת מישהו על פי פסק דינה, בצדק ובאמת על פי ההלכה, הייתה נקראת בית דין חובלנית. ולמה? מפני שמאוד מאוד קשה לעמוד בדיני הראיות האלה. הם מאוד חמורים, מאוד מדוקדקים, וכפי שמסכם הרמב״ם בפירוש המשנה, עדיף לזכות 1,000 אשמים מאשר להרוג אחד חייב. לעומת זאת, המלך הוא הרבה הרבה יותר משוחרר. מלך, יש דין של מורד במלכות. מה זה נקרא מורד במלכות? מורד במלכות, על פי ההלכה, זה אדם שהמלך חושד שהוא מערער או מבקר את מלכותו. מספיק חשד של המלך, הוא לא צריך עדים, הוא לא צריך ראיות, הוא לא צריך לטבוע בבית משפט, אלא הוא שולח את החיילים שלו והם הורגים את אותו אדם בלי שום בלי דין ובלי דיין. וזאת נראית לכאורה סמכות רחבה מאוד, סמכות על. צריך כמובן לדון או לדקדק יותר, אבל אני רק אומר את הדברים בצורה מאוד מאוד כללית. כפי שאנחנו רואים בהלכה, סמכותו של המלך היא הרבה יותר רחבה במובנים מסוימים מאשר סמכותו וכוחו של בית הדין. וכל כך למה? כמו שאמרנו, כיוון שהמלך הוא זה שבסופו של יום אחראי על, 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 על הביטחון של עם ישראל, הביטחון החיצוני של עם ישראל, וגם על הביטחון הפנים של עם ישראל, הוא חייב שיהיה לו סמכויות כאלה, שגם באותם גבולות אפורים, שבית המשפט איננו יכול לפעול בהם, הוא כאחראי, מעשי, פרקטי, כן? בסופו של דבר, יוכל הוא להשלים את החסר. אז זה נכון שגם המלך הוא לא חסין בפני כל דין ומשפט, אבל מצד שני אנחנו רואים שיש ממד מסוים שהתורה וההלכה התירה לו או נתנה לו, נקרא לזה, מרחב הרבה יותר גדול מאשר בית הדין. ולמעשה שתי המערכות משלימות אחת את השנייה, ששתיהן אכן דמויות על אדני הצדק, על אדני היושר, אז ההשלמה הזאת היא מביאה את עם ישראל למצב נעלה ביותר, שהוא הופך להיות אור לגויים בכל המובנים. ולא סתם התורה מצווה על המלך לכתוב לו ספר תורה בנוסף על החיוב של כל יהודי ויהודי, מפני שהמלך הוא מועד לפורנות, הוא מועד להתמודדויות, לאתגרים הרבה יותר קשים מאשר כל מערכת שלטונית אחרת. ולכן הוא חייב שהתורה תהיה כל הזמן אל מול עיניו, שהקדוש ברוך הוא יהיה כל הזמן מול עיניו, והמציאות הזאת היא זו שתנחה את כל מעשיו, שחלילה לא ייפול בנטיות או באינטרסים אישיים צרים. אני שוב רוצה לסכם, גם המלך מחויב לדאוג לאינטרסים שלו כמלך, מפני שאם לא תהיה יראתו על פני העם, אז כל מלכותו איננה שווה. ובמובן הזה הוא שונה מאשר הדיין ומאשר מערכת בתי הדין. אנחנו נתפלל, השיב השופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, ונתכוון בזה גם אל מערכת דין שנוהגת על פי התורה ובצדק וביושר, וגם על מערכת שלטונית שבעזרת השם נזכה לה במהרה בימינו.
אמן אמן. כבוד הרב, אנחנו נשמע קטע מתוך השיר אדוני השופט עם אריק איינשטיין, ולאחר מכן נמשיך בשאלה נוספת. עוד הרב, אנחנו נמשיך עם שאלה נוספת. שופטים ושוטרים תיתן לך, זאת הפרשה שאנחנו קוראים אותה בתחילת חודש אלול, ואכן בכל שנה הפרשה הזאת נקראת באזור הזה של חודש אלול, ותמיד בזמן הזה. אנחנו היום א' באלול, וזה יום שני של ראש חודש, כי אתמול ש... היה ליום חמישי למד באב, זה היה היום הראשון של ראש חודש אלול, והיום יום שישי א' באלול, זה היום השני של ראש חודש של אלול. ובכן, מה הקשר, כבוד הרב, בין פרשת שופטים לבין חודש אלול? בבקשה, כבוד הרב.
אכן כן, את הפרשה הזאת אנחנו בכל שנה קוראים בתחילתו של חודש אלול, ואנחנו נמצאים בבד ראש חודש אלול, כבר נכנסנו לתוך חודש הרחמים, חודש הסליחות, החודש המקדים, את מה שנקרא הימים הנוראים, את ראש השנה ואת יום הכיפורים, ולאחר מכן את זמני שמחתנו, חג הסוכות, שמיני עצרת. ואכן, חכמים דרשו את הפסוק הראשון, חכמי המוסר, דרשו את הפסוק הראשון בפרשה שלנו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, גם על דרך הדרש, על דרך המוסר, שמדובר, מה זה שעריך? שעריך זה רומז לשערים שבגוף. שהגוף הוא נקרא עיר קטנה, הוא נקרא מדינה, ובכל שעריך זה רומז לשבע שערי הגוף. שבעה שערי הגוף, לעיניים, לאוזניים, הנחיריים והפה. והציווי כאן בתורה על דרך הדרש, על דרך המוסר, זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. דהיינו שאדם מצווה לשלוט בעיניו, במה שהוא שומע, באוזניו, במה שהוא מריח, מה שהוא חש, וכמובן במה שהוא מדבר. וכשאדם אכן שופט אותם בצדק ומנהל אותם בצדק, הוא הופך את גופו ממש לעיר אלוהים. וזה דבר שהוא נוגע בעיקר לחודש אלול, לכל השנה כולה, אבל לחודש אלול בפרט, זה חודש של משפט, זה חודש של חשבון, ולכן אנחנו באמת מצווים בחודש הזה לשים דגש על העניין הזה, כמו שאמרנו, על שמירת האוזניים, שמירת הפה, שמירת העיניים, ועל מנת לקדש ולטהר את גופנו ולהכין את עצמנו ליום הדין. ידוע משל של האדמו"ר הזקן, בעל שם טוב, שהמשילו את המציאות הזאת של חודש אלול, שהמלך נמצא בשדה. כן, כביכול, הקדוש ברוך הוא יורד מן השמיים, הוא מתקרב אלינו, מסתובב בינינו, והמציאות הזאת, המצב הזה, הוא מצב שונה מכל השנה כולה. כן, במשך כל השנה, הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה בשמיים, ואנחנו כאן למטה בארץ. כשהקדוש ברוך הוא, כשהמלך יוצא מן הארמון, יוצא מן העיר, יוצא אל העם בשדות, הסדר הוא אחר. המרחק מתקצר, ניתן לפנות כביכול אל המלך לבקשות אישיות, ניתן לדבר עם המלך בלי גינוני, או עם פחות גינוני מלכות, והנמשל הוא שהסליחה והכפרה, הבקשה לסליחה וכפרה מאת הקדוש ברוך הוא בימים האלה, יותר נקרא לה יותר קלה, יותר מתקבלת, כן? ולכן צריך לנצל את הימים האלה. אכן בימים האלה אנחנו קמים לשמורות, קמים לסליחות, מוקדם יותר בבוקר, זה מאמץ כביר, זה מאמץ גדול, אבל אדם שמצליח להתגבר על עצמו ולקום לסליחות, ובעיקר בעיקר להתכוון בסליחות, אז באמת זה מכניס אותו לאווירה אחרת, מכניס אותו למעמד אחר, למעמד נעלה, לאווירה מאוד מאוד עילאית שמכינה אותנו כראוי לקראת הימים הבאים עלינו לטובה. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ובאמת לאחל לעם ישראל, לאחל לכולנו, שהימים האלה ישרו עלינו אווירה אחרת, שהימים האלה ישנו משהו בתודעה הפנימית העמוקה שלנו, שכולנו אחים, כולנו עומדים בפני בורא עולם לדין, וכולנו אחראים וערבים אחד לשני, שנצליח לצאת בדין הזה בהצלחה וזכאים. ובאמת נקווה שהימים האלה ישפיעו על כל עם ישראל, ויתהפך כל המצב ב-360 מעלות, ועם ישראל כולו ישוב להתאחד, ונזכה להגיע ליום הדין ראויים, ונצא בדין זכאים. נזכה לבשורות טובות וישועות ונחמות.
אמן, 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 כבוד הרב. אז אני מאחל לכבוד הרב המשך נופש נעים עם כבוד, עם המשפחה, ושיהיה שבת שלום.
שבת שלום. אני באמת עוד מילה אחת, אם כבר הזכרת נופשים, זהירות, ונשמרתם לנפשותיכם. נשמרתם לנפשותיכם. אני רואה הרבה אנשים מטיילים, וברוך השם, להמשיך לטייל בארץ ישראל, בכל מרחבי ארץ ישראל, אבל להקפיד, להקפיד על כללי הזהירות, גם על לבוש מתאים, גם על שתייה מרובה, ועל כל כללי הזהירות, גם בטיול, במקומות הפתוחים, ובבריכות, במקורות המים, אנא מכם ממש לפקוח עין, לפקוח עין. ונזכה לעזרת השם כולם שיצאו ויחזרו בשלום, בריאים ושלמים.
אמן, אמן, אמן. שבת שלום. אנחנו נשמע את אדון הסליחות. שבת שלום, כבוד הרב.
אדון הסליחות, בוחן לבבות, גולה עמים. מכות דובר צדקות חטאנו לפניך רחם עלינו חטאנו לפניך רחם עלינו הדור ונפלאות ועתיק ונפלאות
מאזינים יקרים, תכף נעלה את כבוד הרב יאיר הילר לשיחה על נושא של חיים עם ערך, האם זה מוסרי לאכול בשר. שוב מאזינים יקרים, שלום לכם. נמצא איתנו כבוד הרב, הרב יאיר הילר, שיגיש את התוכנית חיים עם ערך. כבוד הרב הוא דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, מרצה לתנך ויהדות. הנושא שעליו ידבר כבוד הרב, האם זה מוסרי לאכול בשר? לאחר השיחה נמשיך לשמוע את אבינו מלכנו. כבוד הרב, בבקשה.
שלום לכם מאזינים ומאזינות. השבת שחלפה עסקה בין השאר באכילת בשר כשעם ישראל יבוא לארץ ישראל. כל הנושא הזה של היחס לאכילת בשר, מצד אחד התודעה שלו התרבתה מאוד, יש הרבה תוכניות בטלוויזיה, מאסטר שייף, אכילה כזאת, בשר כזה, סוגים כאלה ואחרים. מצד שני, מתרבים הקולות של לחזור להיות צמחונים. ובואו נברר את זה ככה על קצה המזלג. אדם הראשון היה צמחוני. נאסר עליו לאכול בשר, והשם אומר לו במפורש, תאכל מהירק ומהפרי העץ. אחר כך, אגב, זאת הסיבה גם, אחת הסיבות שקין הרג את אבל, כי הוא ראה שאבל מביא מבכורות צונו. הוא אמר, מה זה? איך אתה הורג כבש? איך אתה עושה פשע כזה? הוא ראה בזה פשע, ולכן הוא פגע בו. לעומת זאת, אצל נוח אחרי המבול הותר לנוח ולצאצאיו לאכול מן הבשר, חוץ מאיסור עבר מן החי, לא לקחת חתיכה בעוד בעל החיים חי. אחר כך, כשעם ישראל הופיע על במת ההיסטוריה, הותר לנו לאכול בשר, אלא רק בעלי חיים כשרים ורק באמצעות שחיטה ראויה וקשרה. העניין הזה של אכילת הבשר הייתה במדבר, כשהיינו במדבר, רק באופן שאדם מביא קורבן. כלומר, הוא הביא את הכבש אל המשכן, הכין אותו כקורבן שלמים, חלק ניתן לכהן, והוא אכל אותו בקדושה. בקדושה של קורבן. גם כאשר ישראל ביקשו בשר בנוסף למן, ונאמר להם שמחר יהיה להם סלב, נאמר קודם לכן, התקדשו למחר ואכלתם בשר. מסבירים המפרשים, לקראת אכילת בשר צריך להתקדש. ובואו ננסה להבין למה. הרי אנחנו ובעלי החיים, יש בינינו הרבה מן המשותף. בעל חיים יש לו רגשות, יש לו צער, יש לו עצבים, יש לו מערכות מאוד דומות לשלנו. כדי שאני ראוי לאכול בשר, כלומר להמית תרנגולת כדי שאני אוכל, אני צריך להיות יותר ממנה, אני צריך להיות בדרגה רוחנית גבוהה יותר. לכן נאמר, התקדשו ואכלתם בשר. כאשר הגענו לארץ ישראל והותר לנו לאכול בשר גם בלי להביא אותו למקדש, משום שארץ ישראל היא בדרגה גבוהה יותר. אבל גם כאן בארץ ישראל או בכל מקום, אכילת הבשר צריכה להיות עם מחשבה מרוממת יותר. עד כדי כך שיש בגמרא במסכת פסחים דף ממתת, שעם הארץ אסור לו לאכול בשר. לא כי זו, לא נפסקה ככה הלכה. אבל הרעיון שעומד מאחוריה, שכדי שאני אוכל בעל חיים, אני צריך להיות בדרגה רוחנית גבוהה יותר. אני צריך לחשוב על כך שאותה אנרגיה שאני מקבל מהבשר, תיתן לי כוח לעשות דברים טובים. תיתן לי כוח לאסוף חסדים, תיתן לי כוח להתפלל וללמוד תורה, תיתן לי כוח להיות אדם טוב יותר. ואני חושב שזה צריך להיות כיוון, להבין שבשר אינו מזון רגיל, הוא בשר, הוא מזון גבוה יותר, איכותי יותר, מיוחד יותר, שדורש מאיתנו שימת לב יותר, לא לאכול אותו בצורה באמית, לחוס על החי, למעט כמה ש, למעט עד כמה שאפשר בפגיעה בבעלי חיים. וכאן אני רוצה לסיום להזכיר שתי נקודות. נקודה אחת מאוד מעניינת, שבשנים האחרונות בכל העולם ובדגש על ישראל, יש חברות שפועלות לייצר בשר מתאים שהרבו אותם במעבדה. זאת אומרת, שיהיה בשר לכל דבר, שיהיה לו את ההרכב ואת הטעם ואת המרקם כמו בשר, אבל הוא לא יהיה על חשבון לקיחת חיים של בעל חיים. אפילו יש דיונים מלכתיים אם הוא יהיה בשרי או שהוא יהיה פרווה. אבל החידוש שברעיון הזה, שאגב הוא אוטוטו, הוא לא דבר רחוק, הוא ממש, ממש קרוב קרוב להיות כבר במדפים במרכולים, יש בו עוד בשורה. נצטרך פחות להמית בעלי חיים. יש בזה ערך מוסרי גדול וחשוב. דבר שני שרציתי לומר, שהרב קוק יש לו מאמר גדול, מסה שהוא כתב, חזון הצמחונות והשלום, שבו הוא מתאר ומנבא, אפשר לומר, או קובע שעל פי מאמרי חזל, לעתיד לבוא אנחנו נשוב להיות כמו אדם הראשון, נהיה צמחונים. כן. אפילו הקורבנות,
כבוד הרב,
יהיו קורבנות, אני כבר מסיים, מהצומח, כמו שכתוב הערבה על השם מנחת יהודה, מהצומח ולא מהחי. כן, הרב עמוס.
כן, יש לך עוד זמן, אם אתה רוצה עוד שתי דקות, יש עוד שתי דקות, אם אתה רוצה כן. להוסיף משהו?
לא, אז אני רק אומר שבאמת, המצב הזה שבו עושים חגיגות מהבשר והמון על האש סוג של, בגלל שהרמה הכלכלית, רמת החיים שלנו עלתה ואנשים מרשים לעצמם לקנות, זה גורם לאיזשהו זילות ביחס לבעלי חיים. וזה לא נכון. כל מי שביקר באטליז, כל מי שיש לו מגע עם בעלי חיים, כל מי שטיפח כבש או גדי או תרנגולים, רואים כמה חוכמה יש בהם, כמה חן יש בהם, כמה תמימות יש בהם. ואף שאותר לנו לאכול בשר, אותר לנו לאכול לשם שבת קודש, לשם עונג שבת, אבל השאיפה שלנו צריכה להיות למעט כבני אדם בכל האנושות, למעט בהריגת בעלי חיים לשם מזוננו, למצוא מזונות אלטרנטיביים, ואני חושב שהאנושות צועדת לכיוון הזה. אז תודה רבה הרב עמוס, תודה רבה לכם המאזינים.
תודה לך כבוד הרב, תהיה בריא, מאחל לך בריאות והחלמה, שבת שלום, כל טוב.
של עברית, ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, יועצת לשון בתאגיד כאן ועורכת הפינה רגע של עברית. היום נדבר על הביטוי העט והדיו. ובכן, העט והדיו צמד היסטורי, כך כותבת רות אלמגור רמון. היום העט חי וקיים בידינו הכותבת, אבל הדיו קיימת בעיקר במדפסת של המחשב. העט קיים, כך אמרנו, והדיו קיימת, מפני שהעט זכר והדיו נקבה. ייתכן שעת החפירה היא שגרמה לו לעת להשתבש בפי דוברי עברית לנקבה. כך לפעמים מדברים על העת בלשון נקבה. ואולי גם עת שהיא זמן תרמה את תרומתה. ובכן, העת החופרת נקבה, אבל העת הכותב זכר. לפיכך, העת הכחול והעת האדום, העת השלם והעת השבור, כולם עתים זכרים, ואילו דיו נקבה. הלומד ילד למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש, כך כתוב במסכת אבות. ובכן, לסיום, עת כותב ודיו כתובה. כך על פי ספרה של רות אלמגור רמון. רגע של עברית, ואנחנו ממשיכים בשיחות יש מה אבנוניך עם הפייטן ליאור אלמליח. מאזינים יקרים, אנחנו לקראת סיום התוכנית, ואני רוצה להעלות שיחה שהוקלטה מוקדם יותר עם כבוד הרב הלל מייזלס, רם בישיבת בני עקיבא ביישוב אלי בשומרון, ורב קהילת אוהל אפרים באריאל. וכבוד הרב ידבר על ענייני מוסר ודרך ארץ מתוך מסכת פרקי אבות.
ערב שבת שלום לך עמוס היקר, ולכם המאזינים בבית, ולא רק ערב שבת, אלא גם ראש חודש, ראש חודש אלול. וזכיתי להיות בכותל ביום רביעי בערב, ראש חודש אלול, והביקור הזה בלילה, המון אנשים, 10 בלילה עדיין, המון אנשים נוהרים לכותל לפתוח את החודש החדש. אני מניח שזה עוזר, שזה גם החופש, כן? החופש הגדול, אז אנשים קצת יותר פנויים. ובכל זאת זה נתן לי השראה למשנה שאנחנו נלמד היום. ובסוף נחזור לנקודה של הביקור שלנו בכותל. משנה בפרקי אבות, פרק ד', משנה ב'. האמת היא, למדנו כבר פרק ד', משנה א', ועכשיו נעבור למשנה ב'. בן עזאי אומר, נקרא את המשנה, ואז נתחיל לפרק אותה ולהבין אותה. בן עזאי אומר, הווי רץ למצווה קלה כבה חמורה, ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. בן עזאי כמובן מדבר פה על תחום של קיום מצוות. קיום מצוות לא בהכרח בין אדם למקום, יכול להיות גם מצוות בין אדם לחברו, אבל הכוונה אנחנו נתמקד במצוות בין אדם למקום. ואומר בן עזאי, כלל שבטח כולנו שמענו, מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. ולכן, בגלל שכך, כיוון שכך, כשיש לנו הזדמנות לעשות מצווה, אנחנו צריכים לרוץ אחריה. לא להתחיל לעשות חשבונות רגע, זה מצווה קטנה, זה מצווה גדולה, מצווה קלה, מצווה חמורה. לא, לא משנה. תתחיל לרוץ אחרי המצוות, אפילו מצווה קלה, מצווה קטנה, אתה עושה את המצווה הקטנה, היא גוררת אחריה מצווה גדולה, מצווה חמורה. במובן החיובי, כן? מה הכוונה? איך אנחנו מבינים את הביטוי הזה שמצווה גוררת מצווה? שבדרך כלל, אני רוצה לתת פה שתי הבנות, אבל בדרך כלל, ההבנה היא שאולי אתה מתרגל. כלומר, אתה עושה מצווה אחת קטנה. אתה רואה שזה לא בשמיים. אתה רואה שזה אפשרי. אתה רואה שיש לזה תועלת. ואתה אומר, וואלה, אפשר לעשות עוד מצווה. עוד מצווה, אולי טיפה יותר קשה, אולי טיפה יותר מאתגרת. אבל יש לי הזדמנות עכשיו לעשות עוד מצווה. גם היא נותנת לך סיפוק, נותנת לך הרגשה טובה, נותנת לך דרבון לעשות עוד מצווה. וכן הלאה וכן הלאה, מצווה גוררת מצווה. באותו מידה אפשר גם להגיד שאנחנו מתרגלים. כלומר, אתה עושה מצווה פעם ראשונה, אולי זה קצת קשה, אולי קצת לא רגילים. בוא נגיד מישהו, לדוגמה, מתחיל להניח תפילין. ילד בר מצווה, פעם ראשונה מניח תפילין, זה קצת לא יושב לו טוב, קצת לוחץ לו, קצת לא זוכר מה לעשות, איך הרצועות, איך מלפפים אותם מסביב על האצבעות. פעם שנייה יותר קל, פעם שלישית עוד יותר קל, עד שהוא כבר נכנס לזה, וזה הופך להיות אצלו להרגל. מצווה אחת גוררת עוד מצווה, ועוד מצווה, ועוד מצווה, וזה נעשה לנו הרגל. לצערנו, גם מכיוון הפוך, עבירה גוררת עבירה. חז"ל אומרים, אם מישהו עושה עבירה ראשונה, אז וואו, קשה לו. פעם שנייה, קצת פחות. פעם שלישית, אומרת הגמרא, נעשה לו כהתר. כבר כאילו מותר לו. הוא כבר כל כך התרגל לזה, שזה כבר לא מפריע לו, כבר לא מזיז לו, וכאילו מותר לו לעבור על העבירה הזאת. וההנחיה פה, ההנחיה של בן עזאי הוא, תתחיל, תתחיל, יש לך מצווה לעשות, אל תגיד, וואו, זה כבד, וואו, זה קשה, תתחיל עם משהו אפילו קטן, למה? כי מצווה גוררת מצווה. אני חושב, לדוגמה, יש לי בשולחן בבית, ערימה של ניירות, שאני צריך לסדר. ניירות שהצטברו במהלך כל השנה, חלק זה ניירות קבלות, חלק זה ניירות של שיעורים שעברתי, חלק זה ניירות של עבודות של תלמידים שלי, ואני צריך לעשות סדר. בעצם הרימה הגדולה הזאת על השולחן שלי עושה לי סחרחורת. איך אני אתחיל? אומר בן עזאי, הווי רץ למצווה קלה כבחמורה. תתחיל אפילו מהקטן. תיקח 3-4-5 ניירות, תסדר אותם, תתייק אותם, אתה תראה שזה כבר ייתן לך כניסה, להמשיך, להתקדם, ולעבור למצווה הגדולה, כלומר בסוף לסדר את כל הערימה. אז זה מובן אחד, מובן אולי שמוכר יותר, מצווה גוררת מצווה, תתחיל מצווה אפילו קלה, קטנה, והיא כבר תתרגל, וזה יהיה פתח לקיים עוד הרבה מצוות. אבל אני רוצה לפתח פה עוד כיוון. וזה מעניין, כי מה ההמשך של המשנה? למה המצווה גוררת מצווה, ולמה עבירה גוררת עבירה? ששכר מצווה, מצווה. ושכר עבירה, עבירה. מה הייתי חושב? מצווה גוררת מצווה, אתה עושה מצווה אחת קטנה, למרות שהיא קטנה, זה יוביל אותך להקים מצוות גדולות, ואז תקבל שכר הרבה. ואז תקבל הרבה זכויות בשמיים. ואז השם ייתן לכם הרבה ברכות. אבל המשנה לא אומרת את זה. המשנה אומרת, אם תקיים מצווה, איזה שכר תקבל? עוד מצווה. רגע, זה כמו להגיד למישהו, לא יודע, תחפור בור, ואיך, מה השכר, מה המשכורת שלך? תחפור עוד בור. סליחה, חפרתי בור, אני רוצה את התשלום שלי. מה הכוונה מצווה, שכר מצווה, מצווה, ובגלל זה מצווה גוררת מצווה. וזה שופך פה אור גדול על מה זה מצווה. אני הבאתי דוגמה של תחפור בור. תחפור בור, אוקיי, זו עבודה קשה. אבל מה זה מצווה? מצווה בעצם זה הזדמנות להיות אדם יותר טוב. זה הזדמנות לפתח את עצמי. זה הזדמנות להתקשר ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. ולכן, כשאתה עושה מצווה אחת, ואתה מתחיל להתחבר לקדוש ברוך הוא, השם אומר, מה השכר שלך? תן לך עוד הזדמנויות להתחבר אליי. בוא נביא דוגמה. אם אשתך מבקשת ממך לשטוף כלים, ווואלה לא בא לך. וואי, יש לך הרבה מה לעשות, לשטוף כלים, אבל כשאתה שוטף כלים, איזה הרגשה, בגלל שאשתך ביקשה או כדי לשמח את אשתך, איזה הרגשה זה נותן? זה מחבר. זה מחבר אותך עוד יותר לאשתך. זה מחבר עוד יותר, כי עשית משהו בשבילה ושימחת אותה. ואם אני אומר לך, בזכות זה עכשיו, תזכה להכין לארוחה, וואו, זה עוד יותר מחבר אותי אליה. עוד יותר, יש פה אהבה, עוד יותר רגשות חמים ונעימים. כלפי אשתי. וזה הדוגמה. זה הרעיון פה. שכר מצווה, מצווה. מצווה זה הזדמנות להתקרב לקדוש ברוך הוא. קיימת הזדמנות אחת, וואו, השם נותן לך עוד הזדמנות, אתה יכול להתקרב עוד יותר. עוד יותר קרוב אליי. ובעצם, ולצערנו גם הפוך. שכר עבירה, עבירה. אם עשית משהו שפגעת בחבר, אז זה כבר מרחיק אותך קצת. וכבר יש פחות קשר. ואז עוד יותר קשה להתחבר, עוד יותר קל. וואי, אם כבר אמרתי לו ככה, וגם ככה אנחנו מדברים, אז טוב, לא צריך לעשות לו גם ככה וככה. והריחוק הולך ומתרחב. אז שכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה בעצם אומר לנו שהמצוות והעבירות זה ביטוי או הזדמנות לקרבה לקדוש ברוך הוא. או חלל להרוס את הקרבה הזאת. ולכן, שכר מצווה, מצווה. אתה לקחת צעד לכיוון החיבור לקדוש ברוך הוא, השם נותן לך עוד מצווה, עוד הזדמנות להתחבר. מה אנחנו אומרים לסוף פרקי אבות, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות. השם רוצה לתת לנו את החיבורים האלה, ולכן עושים מצווה, מתחברים, שנותן לנו עוד הזדמנות. אז הנה, שתי מובנים של המשנה הזאת, מצווה גוררת, מצווה א', להתרגל, זה פתח, להתרגל למצוות, להתחיל מצווה קטנה ולהתקדם לעוד מצווה, אבל יותר מזה, למה מצווה גוררת מצווה, ששכר מצווה מצווה, עצם קיום מצווה, בלשון צוותא, בלשון צוות, יחד עם הקדוש ברוך הוא, השכר הוא הזדמנות, עוד הזדמנות להתחבר לקדוש ברוך הוא על ידי עוד מצווה. שנזכה בעזרת השם לקיום מצוות ולחיבור עם הקדוש ברוך הוא. שבת שלום וחודש טוב.
תודה לכבוד הרב הלל מייזלס, שבת שלום, ואנחנו נמשיך עם הפיוט יא שמע אביונך.
בתפילות, בחלילים ובמזמור.
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה. אנחנו שומעים ברקע את הללויה שבת שלום עם שושנה דמרי, הדלקת נרות שבת באריאל בשבע ושתי דקות, בירושלים שש וארבעים דקות, בתל אביב שבע וארבע דקות, בחיפה שש וחמישים ושתיים דקות. צאת השבת באריאל בשבע חמישים ושמונה דקות, בירושלים בשבע חמישים ושבע דקות, תל אביב שבע חמישים ותשע דקות, בחיפה בשעה שמונה. נשוב בתוכנית נוספת של אחד דודי ביום שישי הבא. שבת שלום ומבורך.
שידור חי לך דודי בהגשת עמוס צוריאל.
חמדתי אל המחולות, בואי בואי על הנגלייך הקלות, קומי קומי נרקד ריקוד בסיס ונרון בשיר הליר. חמדתי אל המחולות, בואי בואי
מדתי אל הסדות, בואי בואי הרב לך לגלמות, קומי קומי
השדה ירוק רחב נטייל לבוא יחד לך.
מדתי אל הסדות, בואי בואי
ובלילה בחשי, בואי בואי רב לך בתנו מינום, קומי קומי יד ביד נוחס ואז חמדתי אל חשלך רז ובלילה בחשי, בואי בואי.
לה 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 לה, חמדתי